ראינו את מעמד רבי נתן בין מסדרי המשנה וחותמיה. מצד אחד הוא קצת יותר מבוגר מרבי, ורבי הרי התבטא פעם, ילדות הייתה בי ואז כפניי בפני נתן הבבלי, ומסורות וכנראה גם גבישי ניסוחים ומשניות שהיו לו מרב עקיבא ומהסדרנים של התקופה הקודמת, הם הביאו אותו לידי כך שהוא התחיל לנסח ניסוח מלוטש, סופי, משבצתי את המסורות של העל פה כדי להניח מקום למשנה. וכנראה שהניסיון ההיסטורי של הרדיפות ושל הגזרות הם שהעמידו את חכמי הדור על הצורך בתפנית, כי מי יודע מה עוד יקרה. האכזבה והמפח נפש של כישלון מרד בר כוכבא, וכבר הצבענו על כך שמרד בר כוכבא פרץ בערך 70 שנה אחר חורבן בית שני. אנחנו מיד שומעים שחשבו שהמודל חוזר על עצמו, עוד 70 שנה מי יכול היה לשער לעצמו? זה בוודאי חסד שעשה הקדוש ברוך הוא, שלא גילה את הקץ הזה, איך היה כוח לעמוד בזה. אז חשבו אוטוטוט, אבל מכיוון שהדבר הזה לא יתבצע, אז אמרו אין בר, אין בעיה, מוכרחים להיערך לקראת שמירת מסורות של תורה שבעל פה, ואז יש חשש שהגויים עוד פעם ינגסו וכו' וכו'. ננסח את זה, נמסד את הדבר הזה. ורבי נתן הוא מן הראשונים שהלך בכיוון הזה, ראינו כבר את הגמרא הזו משנת רבי נתן וכו'. הדבר הזה מסביר איזו תופעה מעניינת. אנחנו כבר בהזדמנויות אחרות ויריעה מאוד רחבה דיברנו על פגישות עם אליהו. בתמצית, אנחנו מכירים את אליהו הן בחיים חיותו בימי אחאב והן בגילויים שאחרי זה, כפי שמופיעים הן במקרא עצמו והן במסורות מאוחרות יותר. אנחנו מכירים את אליהו בתקופת חתימה בישראל. זו הנחה שברגע זה צריך לקבל אותה. אפשר גם לבדוק אחריה במקורות חז"ל רבים מאוד. ההסבר לתופעה הוא בכתרוג של אליהו שאמר ויוותר אנוכי לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. זאת אומרת, אליהו אמר ההיסטוריה הישראלית עומדת להיפסק נורא ביום, אני בא בחזרה להר חורב, אני מוסר את המנדט, אני אינני רואה דרך איך שלשלת המסורת תימשך. דבר זה לא אמרו אדם מעולם, לא לפני אליהו ובוודאי לא אחרי אליהו, כי אחרי אליהו מכוח הלקח שאליהו לימד אנחנו יודעים שהדבר הזה לא חוזר על עצמו. דהיינו, לעולם ישנה הבטחה שהמסורת תימשך. אבל אליהו ראה כאן עשו, כאן עשו, עשו את הכל, ויוותר אנוכי לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה, ומה יהיה? ולכן הוא אומר בהר חורב, כמה, נתת תורה? אני יותר לא יכול להיות מופקד על הדבר הזה. על הדרך, על הדרך שבאותו כתרוג הוא אמר את בריתך עזב. וכתוב בפרק דרב לעזר, שהכתרוג הזה נתפס ככתרוג על ברית מילה. אמרו לאליהו חייך, שישראל לא מלאים עד שאתה לא תהיה נוכח, ומכאן כיסא של אליהו בכל ברית. דהיינו, הברית זה ההמשך, הברית זה היסוד שעובר מדור לדור, גם מהצד הביולוגי, גם מהצד הרעיוני. ולכן אליהו, כל אימת שיש מעבר, שיש פתיחה וסגירה, אליהו שם עומד. וזאת תקנתו, וזה תפקידו. וזה תיקונו של אליהו, זה התיקו שלו, שבמעבר, ובדרך כלל במעברים היסטוריים יש חשש, כי כשהרצף עובד, אז הוא עובד. זה עניינו של הרצף. אבל כשיש איזו סיבה שהרצף ייפסק, אז יש חשש שהוא לא יתחדש, ואנחנו מכירים תופעות כאלה בעמים ובתולדות של זרמים רוחניים וכולי, בא אליהו ועומד על הפתח. על הפתח עומד אליהו ודואג לרצף. ולכן הוא חותם התנ"ך. זכרו תורת משה עבדי אמר מלאכי, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא. ולכן אליה נמצא בתקופת חתימת המשנה. גם אצל רבי נתן, גם אצל רבי, גם בתקופת חתימת התלמוד. אבל זה אנחנו כבר חורגים מהמסגרת שלנו. אבל ברגע זה נקבל את זה כהנחה, אני חושב שהיא בדוקה. אליהו עומד על פתחיה של כל תקופה רוחנית בישראל, מפני שהוא אמור להיות הערובה של החיבור. וזה עומק הרמש של רש"י, שלקח יעקב את הוו של אליה ושמר אותו, כי חמש פעמים בתנ"ך כתוב יעקב מלא וחמש פעמים במקרא, זה רש"י בפרשה קודמת. אליה חמש פעמים חסר, תפס לו משכון, לקח לו את הוו. כי וו זה וו החיבור, את וו החיבור. יעקב הוא הרי המחבר את אברהם ויצחק, ואליה הוא המחבר את הדורות. לקח יעקב את וו החיבור ואמר זה המשכון. המשכון הוא שאכן אתה תיישם את החיבור הזה. על כל פנים, אליה הוא המחבר. ולכן כשהגמרא בבו במציא נ"ט מספרת על המאבק הגדול בין רב לזר וחכמים על הסמכותיות של תורה שבעל פה, טהור טמא בסוגיה של תנור של אחנאי, אז רב לזר מגייס את השמיים להוכיח את צדקתו. מן השמיים יוכיחו. יצא בת קול ואמרה, מה לכם את רב לזר? קם רבי יהושע על רגליו. אז רבי יהושע צריך לקום ולגייס את כל הכוחות שיש לו ולהגיד לו, בשמיים כבר נתת תורה בסיני ולא משגיחים בבת קול. אשכחי רב נתן לאליהו. אז רבי נתן מאוד סקרן, מה עשו שם למעלה? מה אבין הקודש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך הוא הוריד הוראה, אמנם בדרג של בת קול, אנחנו הרי לא שונים עכשיו את הסוגיה הזאת, הוריד הוראה ואמר הלכה כרב לזר. אז החבר'ה האלה מתקוממים ואומרים לא משגיחים בבת קול. נו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? בסדר. אז המשך שם הגמרא, הקדוש ברוך הוא מחייך ואומר ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. אז אנחנו לא מדברים עכשיו בסוגיה הזאת. אבל מי הוא זה ואיזה הוא שמגלה את מה שנעשה שם בפמליה של מעלה? וכמובן אליהו. אליהו הוא המחבר את בית דין של מעלה עם חכמים שלמטה. הוא מגלה להם סודות מאחורי הפרגוד. אבל מי שואל את אליהו? רבי נתן. אשכחי רב נתן לאליהו ואמר לו, מה יביא הקדוש ברוך הוא? היו הרבה חידות, היו הרבה שאלות שבוודאי חכמים היה מסקרן אותם לדעת, ורק לעתים מיוחדות השתמשו בטלפון האדום הזה של אליהו. ברוב הגדול של השימוש שנעשה בחיוג הישיר הזה, זה היה בתקופת חתימה בישראל, וזה רבי נתן חד מהם. כיוון שרבי נתן עומד בראש הסוללים של ניסוח המשנה משנת רבי נתן, הוא חי בתקופה הזאת, אז אליהו הוא החברוסה שלו. אז אליהו הוא זה שנמצא בבסמת, שיש לו על כל פנים איתו מגע. כי אליהו הוא היסוד המופקד על הרצף. ורבי נתן מודע הן לסיכויים והן לסיכונים שהוא וסיעתו נוטלים על עצמם כשהם עומדים לנסח תורה שבעל פה. והרי מיני יובי, במקרה הזה של אליהו ורבי נתן, כשאליהו מספר לרבי נתן מה הקדוש ברוך הוא עושה, זה לא הרי סתם סקרנות, ודאי כל אחד מסקרן מאוד לדעת מה נעשה שם בפמליה של מעלה, אבל הרי זה בדיוק בנקודת המוקד, הסמכותיות של תורה שבעל פה, לא בשמיים. מהו, זה הרי המאחד והמאפיין את המשנה מהתורה שעד עכשיו היא חתומה לנו. התורה החתומה בידינו היא זאת שמונחתת עלינו מלמעלה בלי שיש לנו מגע איתה. ומה שאנחנו עומדים עכשיו לעשות, ולכן רבי נתן כל כך מסוקרן, אנחנו עומדים לחבר, לנסח, לחתום איזה ספר, איזה מפעל, שכוח החכמים האישי, האנושי, בא בו לידי ביטוי. מהו היחס בין זה לבין כוח של מעלה? אנחנו עצמאים ביצירתנו עולם. והרי סוף כל העצמאות היא תלויה בשמיים ממעל. זה מה שרבי נתן אומר, אז תגיד לי אליהו, מה נעשה שם? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מחייך, ניצחוני בניי. הניצחון הזה פירושו של דבר, אתם עושים בהצלחה שימוש. התעוזה של רבי יהושע עם כל סיעת בית המדרש נגד רב לזר, זה המנדט, זו הלגיטימציה, זו מגילת העצמאות של תורה שבעל פה. וכשרב נתן מקבל את הידיעה הזאת מאליהו שהקדוש ברוך הוא מחייך, אז הוא יכול לשבת ולנסח את המשנה ולהניח את היסודות שבאו בדור שאחריו אצל רבי לידי השלמה. פעם נוספת בגמרא בגיטין עין אנחנו מוצאים שוב את אליהו ורבי נתן.
אז זה פשוט
רבי נתן ואליהו הופכים להיות זוג, אלא שפה זה איזה הוראה גסטרונומית כזאת. הגמרא בגיטין עין אמר לי אליהו לרבי נתן, אכול שליש ושתי שליש והנח שליש לשתכעוס תעמוד על מילואך. אומר רש"י, מלא מאיך השליש, אל תאכל יותר מדי, ושתי שליש, ולעולם תישאר עוד כזה שעוד אפשר לתת משהו, והנח שליש בטנך ריקם, ובלכי שתכעס וימלא בטנך כעס תעמוד על מילואך, אבל אם תמלא מאיך האכילה ושתייה לך שתכעס תיבקע. אחד אומר, אני מתרגז, אני מלא חמס עליך, אני מתרגז עליך, איפה יש מקום לכעס? אתה תתפוצץ. אז תיזהר שלא תתפוצץ, שיהיה מקום איפה שהכעס ייכנס. מין הוראה גסטרונומית כזאת של אליהו. אז מרגישים, מה עשמם? מילא בפעם הראשונה אני מבין למה אליהו, שזה אליהו צריך לבוא ולהגיד סודות כאלה לרב נתן. אז כל דיאטט, כל דיאטט תלמד את הכללים האלה. אז יש בעין יעקב, אמר הבונה, הפירוש פה בהערה למטה, הלהוטים אחר הנאות המאכל והעידונים שמו למשל מוסכם ביניהם הערב לא יזיק. מין משפט מאוד לא נכון מבחינה גסטרונומית. מה שמתוק, מה שנעים, סימן שהגוף צריך אותו. צריך הרבה גלידה? אין לו. צריך הרבה קצפת? אין לו. צריך הרבה יוגות? אין לו. הערב לא יזיק. אבל ממאמר זה נשמע כמה דיברו כזבים. אחרי כי שני בני אדם, הגמרא לפני זה מביאה מימרות של רבי שוע בן לוי, גם כן בעניינים גסטרונומיים. שני בני אדם שלא טעמו טעם המיטה, ואינם כמלאכי שמיים מלמדים בהפר. רבי יהושע בן לוי אומר מאמרה אחרת, ואליהו אומר לבן נתן, הנח שליש סעודתך שענתך אמנה, משוך ידך אמנה, כי צדיק אוכל לסובע נפשו, תאכל לסובע אבל אל תמלא את הבטן לסובע, ונמצא גופו בריא, ובטן רשעים תחסר. אז הוא קצת מסביר מדוע אליהו הוא המומחה לזה, כי מי יכול לספר לנו איך באמת אחרי 120 מסתכלים על המאכלים שאדם אכל, אולי באמת זה היה טוב. זאת אומרת, כיוון שאליהו הוא זה שמתגלה גם, כך צריך להבין בדבריו, הוא מתגלה גם בחיים בצורות שונות לאחר מותו, אז הוא יודע מה באמת הגוף צריך, הוא יודע את הרצפטים הנכונים, הוא מכיר את התזונה בצורה מדויקת. אז בזה הוא מסביר קצת את אליהו. אולי צריך גם לצרף לזה שאבא אליהו קפדן, אז הוא ידע, כדי שהוא לא יתפוצץ, אז הוא היה צריך תמיד להשאיר איזה מקום. הרי פה מדברים על קפדנות. יש בה, אני מודה שאחרי הכל זה לא הסבר עד הסוף, אבל זה מה שמצאתי. יש בדגל מחנה אפרים, זה נכדו של הבעל שם טוב, על הפרשות, אז בפרשת חוקותיי, על ואכלתם לחמכם לשובע, אז הוא מספר שהוא שמע בשם זקנו, בשם הבעל שם, על הגמרא הזאת אכול שליש. מי שיש לו בחינת ענווה, שבוודאי לא יבוא לידי כעס, כי כעס הוא ענף מן הגאווה, אז מותר לו לאכול לשובע, כי בוודאי לא יבוא לכלל כעס. לא כן הרשעים שהם מתגאים והם רותחים. אז זה מה שהגמרא אומרת, שאכול שליש ושתי שליש, ואז ממילא שלא תצטרך לבוא לידי כעס. לא הכי רהוט, אבל על כל פנים, גם אם אנחנו לא יודעים, אני על כל פנים קשה לי להלום את המימרה השנייה של רבי נתן ושאמר לאליהו, אנחנו מוצאים את הפגישה בין אליהו לבין רבי נתן, ומבחינתנו דווקא בנקודה כל כך יסודית, מה עשה הקדוש ברוך הוא בזמן שעמד לדיון היסטורי המשקל של חכמי תורה שבעל פה של התנאים לגבי הוראה לתורות. והרי רבן גמליאל הוא שהכריע, למרות שזה היה גיסו רב לזר, שאנחנו מוכרחים להכריע בדבר הזה, כי אחרת לא תהיה תקומה להמשך היצירה של הדורות. והנה בסוף המשנה בברכות, ממש המילים האחרונות של משנה ת', של פרק ת', המשנה האחרונה, אז המשנה דנה לגבי כל מיני דברים ששינו מהתקנות האורגינליות בגלל הופעת הצדוקים או הופעת המינים, לגבי ברכה בשם וכו'. אז הגמרא אומרת שאחת התקנות היה שיהיה אדם שואל את חברו בשם, שנאמר והנה בוא אז בא מבית לחם והיום על הכוסים השם עמכם, ואומר השם עמך גיבור החי, ואומר אל תבוס כי זקנה עמך, ואומר את לעשות לשם הפרו תורתך. רבי נתן אומר הפרו תורתך את לעשות לשם. אז המשנה הזאת בוודאי צריכה הסבר, באמת בכמה מקומות מקבילים היא מופיעה בלי כל המנגנון הנוסף הזה. בסדר, אתה אומר תקנה שאדם שואל את חברו בשם, ואתה מביא ראיה כל כך יפה וטובה ממה שהיה בפועל בשדות בית לחם. מקובל. מה יותר יפה מביצוע מעשי של התקנה הזאת? אז מה אתה אומר לי ראיה השם עמך גיבור החיים? על זה אמר הברטנורא בעקבות הראשונים, אולי זה היה איזה מין דואג של הסניף, הסניף אומרים השם ממך, אז אולי מי אימא שזה בעל משקל, אולי בועז סתם היה אבני עקיבא דיקר כזה. אז הוא אומר, יש ראיה. הרי המלאך אמר לגדעון, המלאך אומר לגדעון, השם עמך גיבור החי. משמע שגם בשמיים מסכימים לדבר הזה. בסדר. אלא מה תאמר? אולי רק זה בשמיים? אולי זה רק באמת מנהג שמימי? מי אומר שגם בארץ? על זה אמר הפסוק הנוסף, אל תבוז כי זקנה אימך. אל תבוז את בועז לומר שמדעתו עשה, אלא למוד מזקני אומתך. זאת אומרת, זה דבר מאוד, גם אם תאמר שזה דבר שמימי, אבל הזקנים הכניסו את זה למסורת העם, ואל תבוז לזה ותקבל את זה. ואומר, עת לעשות לשם הפרו תורתך. בשביל מה צריכים את ה... ואומר, אז זה גם אמר, עכשיו יש לנו גם בשמיים, גם בארץ, הכל. אז הוא אומר, מי באמת נתן לגיטימציה לזקנים לעשות דבר כזה? מסורת העם, מאיפה הם קיבלו את זה? כי יש לו על מי להישמח שנאמר, עת לעשות לשם הפרו תורתך. אז מה ראיה? אז רבי נתן אומר, הפרו תורתך עת לעשות לשם. אומר הבר תנורה, וזה בעקבות רש"י בברכות. פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לשם. וזה רצונו של מקום, וזה יתכוון לשאול בשלום חברו. ולכן מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה עשוי. האמת היא, שכשאנחנו כל כך רגילים בפסוק הזה ובדרשתו ובסירוסו, שאנחנו לפעמים אפילו שוכחים גם את הפשט הפשוט בדבר הזה. באמת נחלקו ראשונים ולמעשה גם תנאים בהבנת הפסוק הזה. רש"י למשל אמר שהדבר הזה קשור עם פסוק קודם בתהילים, בתהילים קוביות שם מדובר על לימוד העדות והמצוות וכו' וכו'. אז הוא אמר, עת לעשות לשם, צריך, בזמן שיש הפרת התורה, בזמן שיש כאלה שלא שומרים את התורה, אז צריכים לקיים אותה. מה פה עושה המשנה? ולמעשה, מה עושה פה רבי נתן? אז הוא אומר, רבי נתן מסרס את הפסוק. הפרו תורתך. מי הפרו תורתך? הצדוקים, המינים, כל מיני הכיתות הללו. אז לכן עת לעשות לשם. יש מצב היסטורי חדש. הפרו תורתך הבוגדים, אז אנחנו צריכים לעשות לשם. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כיוון שזה עת לעשות לשם, אז אנחנו מוכנים להיכנס לפרצה דחוקה ולעשות לכבוד השם, גם אם יש בזה הפרת התורה. אין החינם. להזכיר שם שמיים בצורה זולה וכל כך עממית שלום ששואלים בשם, זה הפרת התורה. אבל יש לפעמים שצריך להפר את התורה הזאת בשביל לשתול בלב אמונה. המשנה הזאת שרבי נתן הוא המנסח שלה היא מיוחדת במינה ונדרשה בכיוונים רבים ושונים. הרמב"ם מפתיע פה בפירוש המשנה הפתעה גמורה. הוא מסביר את ההסבר הזה, אל תבוז זקנה אימך, שלא יבוז ויליג לתקנות חכמים אף על פי שהן ישנות וקדמוניות. ואחר כך הביא ראיה על העוברים על התקנות, כי יבוא זמן להיפרע מהם ולהניש אותם, כי הם הפרו את התורה. הרמב״ם לקח את הפסוק הזה ועשה אותו נוסחה של הנהגת בעיית הגמול בצורה מיוחדת. כי יבוא זמן להיפרע מהם ולהניש אותם, כי הם הפרו תורה. וזה שאמר, הפרו תורתך, עת לעשות לשם. אבל מי שיעזוב הפסוק על סדרו ויפרשהו, ויסרס אותו, ויאמר עת לעשות לה' הפרו תורתך, יאמר, כי כשיבוא העת להיפרע מהם, להינקם, הזדמנו סיבות לבני אדם להפר התורה, כדי שיבוא עליהם העונש במשפט. הרמב״ם רומז כאן, וזה מעניין מאוד, איך השאלה הזאת השיגה את הרמב״ם, לבעיית פרעו, ולבעיית השמן לב העם הזה. אז הוא אומר, בעת לעשות לשם, יבוא זמן שצריכים מפני כבוד שמיים להניש את פלוינים, אז יפרו את התורה, יגלגלו על בני אדם כאילו בשלילת הבחירה להפר את התורה, כדי שיבוא עליהם העונש. וזה העניין ארוך ורחוק, עמוק עמוק מי ימצאו, אמר הרמב"ם על עצמו. אין לי הסבר טוב מה ראה הרמב״ם כך לפרש את המשנה ולעשות ממנה יסוד גדול, אבל עובדה היא שפעמיים הרב קוק חזר למשנה, לרמב״ם הזה, פעם אחת בחוכמת הקודש בהוצאה החדשה, זה בעמוד תף צדיק א', בהוצאה הישנה זה תף קופיות, שם כתוב כך: הרז הפילוסופי המיסטי של הרמב״ם. אז הרב קוק הגדיר שמה שהרמב״ם עושה פה זה סוד פילוסופי מיסטי. זה אופייני לרב קוק, איך כך להבחן ברמב״ם. בפירוש המשנה שילי ברכות עת לעשות לשם הפר אותרתך, המתאים לסגירת דרכי התשובה לרשעים מוחלטים כדי שיובדו באבונם וכו' וכו'. בסדר, אז זה הולך את הרב קוק עם מהלך גדול, אבל עצם ההגדרה הזאת על הרז הפילוסופי המיסטי הזה של הרמב״ם, הוא פעם שנייה במוסר הקודש בעמוד קוף למתת, רזי הרזים של עת לעשות לשם הפרו תורתך, חיזוק ליבם. כאן הרב קוק תפס את זה כבר כפשט בלי שהוא מתייחס לרמב״ם. זאת אומרת, אבל אנחנו יודעים איזה מין סוד יש בפסוק הזה? זה הסוד שהוא אומר על הרז הפילוסופי המיסטי, חיזוק לפעם של רשעים ונעילת דלתי התשובה מהם. אם אנחנו חוזרים רגע למשנה, אז באמת הבנת החתימה הזאת היא בעייתית. קודם כל, דנו בזה כבר הרבה אחרונים, בגמרא הווילנאית בש"ס המודפס הרגיל, אז יש בסוף הגאות של רבי יוסף זכריה שטרן משבל. אז שם על הגמרא הזאת, סוף המשנה, רבים ראו כן תמהו, לראות ולדעת מה הוסיף פה רבי נתן על מה שנאמר לפניו, ולמה שינה כתוב מסיפה לרישה. מה רבי נתן מוסיף על המשנה, ואם כן מדוע הוא משבש את זה? ויש פה פלפול ארוך בהבנת העניין הזה. שוב, בהגעות על המשניות של רבן מפביניץ, בנו הקטן של השפת אמת, שנתפס רק בהוצאת אל המקורות, אז על המשנה הזאת, אז הוא אומר, מפני שעד רבי ורבי נתן למדו הכל בעל פה, והם סידרו את המשניות, כמו שראינו בפעם הקודמת שרבי ורבי נתן סוף המשנה. וכאשר סידרו מסכת ברכות, היה הסיום הפרו תורתך. כך יצא, היה כתוב במשנה, ואומר, עת לעשות השם הפרו תורתך. המסכת הראשונה, נסיים אותה במילה שלילית, והפרו תורתך, ואנחנו כבר דיברנו על כך, שאפשר לראות כמה וכמה דברים בצד הטכני של המשנה שהם לא באו על דרך ההזדמן. למשל, התנה הראשון שנזכר במשנה זה רב לזר, וכבר דיברנו, מפני שרב לזר מעולם לא בא לבית המדרש אחרי מישהו, היה הראשון. מי שהיה הראשון בחיים לפתוח את הבית מדרש, הוא פותח את בית המדרש של היהדות לדורי דורות, ולכן קבעו אותו זה שמעתי מרבות מעגליות, קבעו אותו בראש המשנה. על זה הדרך, אז הוא אומר, ומה הסיום של אותה מסכת ראשונה? הפרו תורתך, וזה דבר רע. ולאשר אין לסיים רק בדבר טוב, לכן הפך רבי נתן וסיים בעת לעשות לשם שהוא דבר טוב. אז זה כמובן הסבר טכני בלבד לדבר הזה. על כל פנים, דיונים מסביב למימרה הזאת של רבי נתן, המסיימת את המשנה, מופיעה בירושלמי, הירושלמי בסוף ברכות על הגמרא הזאת, עם כמה הסברים נוספים. אל תבוז כי זקנה אימך, אמר רב זעירא, אם נזדקנה ומתחה, אם יש איזה ישנות כבר, אם יש איזה שחיקה, אם יש איזה קרסום, עמוד וגדירה. צריכים לעשות פעולות, כאילו אתה אומר, אם הפרו תורתך, מכיוון ששיני הזמן אכלו בזה, עת לעשות לשם. רבי נתן מסרס, הפרו תורתך, עת לעשות לשם. רב חילקיה בשם רבי סימון, העושה תורתו איתים. עת לעשות, הוא עושה עת, לא תמיד, לא ברצף, לא בהתמדה, אלא פעם כאן, הרי זה מפר ברית. אם אחד אומר, פעם נלמד, פעם לא כל כך, היום לא בא לי. עת לעשות, זוהי הפרת התורה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם ראית את הבריות שנתייאשו ידי מן התורה, מאוד עמוד והתחזק בה, ואתה מקבל שכר כולם. מה הייתה אימה? הפרו תורתך, ההמונים הפרו תורה, עת לעשות לשם. הלל הזקן היה אומר, בשעה שמכנסים, פזר, בשעה שמפזרים, קנות. אמר רבי אלעזר, מה התינוק הזה צריך לנוק בכל שעה ביום? כך כל אדם בישראל צריך להיגע בתורה בכל שעות שביום. רבי יונה בשם רבי יוסי, כל פתאי הבישי, סתם מפטפט, דיבורים בטלים. פתאי הדור הייתה, אתה מנסה לומר איזה הסברים, אתה מנסה לבדוק איזה הוקימתה, וזה לא הולך לך. זה מחשיבים את זה. פטפטאי הדאורייתא תבי. פטפוטים של דברי התורה, הם, איך שאתה הוגה בהם, איך שאתה אומר בהם, יש בהם משמעות טובה. אבל חוץ מן הדרשה הזאת, או מן אשכול הדרשות הזה, על עת לעשות לשם הפרו תורתך, הרי הפסוק הזה הוא שסיפק את הלגיטימציה הגדולה לכתיבת המשנה או לעריכתה. מתחמק ברגע זה מהבעיה אם רק סידור או גם כתבו. זוהי הגמרא בגיטין סמך, זוהי הגמרא בתמורה י"ד. יש כמובן גם הסברים אחרים הלכתיים, למשל כשהגמרא ביומה סמכתה על הטיול של שמעון הצדיק בערי ירושלים, ערי אפרים לקראת אלכסנדר, איך הוא יצא עם שמונת הבגדים, מתרץ את הגמרא, אין לעשות לשם הפרו תורתך, לא הייתה ברירה, כי זה היה כל בעיית קיום המדינה עמד על כף המוזניים. בסדר, אז זה דרשות בהלכה, אבל קודם העניין, וכך כתוב, למעשה זה כתוב מפורש, אבל את הניסוח הבהיר ביותר מצאתי בתוספות ריד בגיטין סמך, שמשום עת לעשות להשם החליטו התנאים לסדר את המשנה. הרמב״ם בהקדמת מורה הנבוכים, כשהוא מחפש לגיטימציה לכתיבת אותם דברים סודיים שהוא העביר מתלמיד מפה לאוזן, אז הוא אמר, ונסתמכתי על עת לעשות לשם הפרו תורתך. אני מפר את הסודיות מכיוון שעת לעשות לשם אין ברירה אחרת. עכשיו אנחנו מבינים כל כך יפה מה רבי נתן מסיים את המשנה בברכות בעת לעשות לשם? בין אם נקבל שהוא מסרס את זה, בין אם נקבל שהוא רק שונה את זה. הרי זה מה ששאלו האחרונים, מה הוסיף רבי נתן על המשנה? אז יש לנו כבר את הגמרא המפורסמת. הגמרא הזאת אומרת שרבי ינאי היה מסתובב, והיה אומר, אותו רוחל שאומר, מי רוצה חיים, מי רוצה חיים? מי האיש שחפץ חיים? הוא אומר, ימין לראות טוב, לצור שולך מרע. אז שאלו כבר, מה הוסיף רבי נתן? הרי זה כתוב רק בפסוק. התשובה היא, מי שיש לו הזדהות עם דבר, הוא לא צריך להוסיף עליו, על הדרך. שמואל הקטן. השמואל הקטן אומר, בנפול אוהבך אל תשמח. זה פסוק במשלי. רובם הגדול של המימרות, במסכת אבות, הם מימרות אישיות של כל אחד בדרך המיוחדת שלו. אז מה שמואל הקטן אמר? כל הזכויות שמורות זה לשלמה המלך. התשובה היא, ביידיש יש הבדל בין, אין לתרגום בעברית, בין הרן לדר הרן. זאת אומרת, לשמוע ולקלוט, לתפוס. שמואל הקטן דר הרן, הוא שמע את הניגון שיש בפסוק הזה. הוא שמע את התוכן הפנימי של הדבר הזה. שלמה אמר, כשרבי ינאי מכריז ואומר, מי רוצה חיים? אז הוא שמע את הקריאה של דוד, מי יהיה שחפץ חיים. כתוב בפסוק, את לעשות לשם. אבל רבי נתן, בגלל הכורח ההיסטורי כנראה, וזה פלא בעיניי, הרי זה מתבקש שכך צריך לומר אותו. למה רבי נתן ודווקא בסוף ברכות? הנה, נסתיימה המסרת הראשונה, כאן בסוף ברכות סיפק רבי נתן את כל האידיאולוגיה של שהוא ורבי עומדים עכשיו סוף משנה, שזו משנת רבי נתן, כי זה עת לעשות לשם. העשייה בתקופת העשייה המיוחדת הזאת, ובאמת יש כמה דברים בבניהו של הבן יהוידע, יש לו בניהו על ברכות ועד עוד כמה מסכתות. אז שם הוא מסביר את אחד האוקימתות, איך שהילל אומר, עכשיו תקפוץ ותקנה ותיקח כמה דברים. אז הוא אומר, אם לימוד התורה בעיני הלומדים מזולזל, שאין תלמידים הרבה ללמוד, ועל כן הרבנים בטלים, שאין מי שיבוא לבניהם, אז אתה קפוץ על מדרגות הרבנים. אתה תבקש ללמוד מן רבנים גדולים בתורה שתלמד מהם, ואף על פי שאתה קטן בשכל. שאם היו תלמידים הרבה מבקשים ללמוד, לא היית יכול ללמוד עם הרבנים גדולים, כי הייתה קדימה לאחרים, ואתה לא תגיע למעלה זו של חברה של גדולים. אבל אתה, שאין לומדים הרבה, נמצא לך מקום פנוי אצל הרבנים הגדולים. כיועץ לבסנה, הוא פירש על הירושלמי הזה בברכות. העושה תורתו איתים, הרי זה מפר ברית. כי אדם פרטי, אחד הדרכים לעשות לו עת קבוע ללמוד התורה, אם יעשה עת קבוע, אז זה הברית שמתקיימת. אבל אם עושה עתים שונים לתורה, פעם לומד ככה, פעם לומד ככה, פעם זה, פעם זה, הרי זה מפר ברית. מפני שזה לא רצוף, מפני שהרי כל קיום העולם, הקיום הרציף של העולם, הוא, אם לא בריתי יומם ולילה, אנחנו רואים שמיים ואז לא שמתי, אז הקיום הרציף של העולם הוא כתוצאה מלימוד רציף של התורה. ואם אתה לא עושה רציף, אז אתה מפר את הברית של קיום העולם. כיו יצא בזה, אמר פעם נוספת, אם ראית דור שהתורה חביבה עליו פזר, על דרך מנהגו של אותו חסיד, שהיה משתדל ומתאמץ ביותר לקבוע לעצמו לימוד התורה בערב שבת מחצות היום עד שעה 10:30, עד 4:30 בערב, וכן בכל ערב יום טוב, כי אמר, בימים ועיתים הללו אין אדם פותח ספר, כולם עסוקים המקווה, עוגות גבינה, עוד מיני מצוות מהודרות כאלה שצריכים לקיים, לכן אני אקיימנה. וזה כתוב על עיתים ידועים שהעולם טרודים ואין משגיח על עסק התורה. אז לכן ישתדל אתה ללמוד את הדברים האלה. רבי נתן מספק את האידיאולוגיה המופלאה הזאת של סיום המשנה. אבל על פי דרכנו, אנחנו שמענו במימרה הזאת של רבי נתן כמה וכמה כללים פשוטים בענייני תלמוד תורה, ודווקא בערב מתן תורה צריכים להדגיש את זה באופן מיוחד. ממש מה שהוא אומר, אני לא רוצה להתחיל עם רבנים גדולים, אבל זה דוגמה. יש פה רבנים גדולים שבוודאי אם היו יודעים או אם הם היו רוצים, אני לא יודע למה, אבל התגלגל לנו המזל שהם פה. אז אל תהיה טיפש, אל תחכה שיבואו תלמידים חריפים, תתפוס בדיוק מה שהוא אומר. אם יש הזדמנות כזאת, תקבל, תיקח. איפה אתה יכול לקחת דבר כגון זה? היסוד הזה שיש איזה פער שאחד קובע איתים פעם ככה, פעם ככה. הרי מי שיש לו שכל צריך כך לבנות גם כן את ליל שבועז שלו. ליל שבועז, שלא לדבר השנה ברוך השם יש עוד שבת לפני זה. אז מי שיש לו שכל בראש ינצל את השעות הפנויות מחר לארגן את כל הדברים. חוץ מכל החשבונות, מחר זה גם יום שני של שלושת ימי הגבלה, שאין שום סיבה לבזבז אותו ושהוא יתנדה. אבל בזריזות, ויש פה אנשים שיכלו בדקה אחת לערוך מסדר ולנקות את הנשק ולערוך את המיטה ולהתלבש ולקפוץ ולעשות את הכל בדקה. וככה בחיים האזרחיים הוא מתלבש, הוא קם, הוא עולה וכל כך הרבה דברים. יש פה אנשים שיודעים לעשות זה מהר מהר כשצריך. לחרץ, אתה תקבל מחבוש, תקבל ריתוק, יש כלים לזרז אותך בעניין הזה. אז אפשר את הכל לעשות מהר מהר ולנצל ולא לעשות את זה איתים איתים, הרי זה מפר ברית. שלא לדבר על הדברים האמיתיים האלה שהוא אומר ערב יום טוב, כולם עסוקים עכשיו, אז הוא אומר זה הזמן, בשעה שכולם מפזרים אתה תכנס. אז מילא אברכים, בלבטים, יש להם מסג, צריכים להביא מנטרנה, צריכים לחמם את האוכל, צריכים להביא... מה אתה, את הדוד אתה צריך לחמם, אתה צריך להוציא את תוגת הגבינה מן התנור, מה אתה צריך מהפריזר להוציא, הכל ארוך, הכל כפה מישהו אחר דואג בשבילך. אז אין שום שיבה שבעולם, אמת, שמחר כל היום לא יהיה פה מלא. אבל, הרי מדברים, את התורה כבר נתנו מהמלאכים, אז כבר לא מדברים במלאכים, אבל בבני אדם. אבל מה שיש סדרים, אז באמת אין שום סיבה, בתנאי שאחד עושה לעצמו. כמו שאתה דואג לך לחברוס אל התחלת הזמן, תדאג לך חברוס אל היומיים האלה. עכשיו יש לנו סט כזה של יומיים. תכנן לך הערב, מה אתה רוצה להספיק ביומיים המופלאים האלו, במתנה הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן. מה ללמוד, מה לחזור, מה ההספק, איזה סוגיה לברר עם איזה חברותות. תעשה תוכנית לה. אז הערב שבועות יהיה אחרת, אז ליל שבועות יהיה אחרת. דיברנו, לא מדברים דברים בטלים בבית המדרש, זה כולל גם את שבת. המקל וחומר, אם בשלושת מהגבלה לא מדברים, בליל שבועס לבזבז את זה על שטוסים, על הבולים, ללכת לראות איך זה נראה במקום פלייני, במקום הרמוני, תלך תראה איך זה נראה בהר סיני, מה אתה הולך במקום אחר? אייל, תמרו את הסעודה. זה, תשב, אתה יכול להרביד סדר כזה מ-11 עד 4, וזה הולך טוב. אם יש לך סייעת שמיא, תעשה את הכל שיהיה לך. ובסדר, אחר גם היום, עונג יום טוב, קצת לישון, בסדר. אבל אין מצווה להדר בזה. כמה שישנת, ישנת, אחר כך, מה יש, ישנת, היית ער בלילה, אתה פתום ללמוד תורה ביום? אז יש מצווה של עונג יום טוב, יש מצווה של שמחה, הכל, אבל אחרי הכל יש עוד יום ארוך. כתינוק הבורח מבית מדרש עצמו, בשבועס עצמו. אני מבקש סליחה שצריכים לדבר דברים כאלה, אבל זה רבי נתן לימד אותנו. את לעשות לשם. את להוכיח, הפרו תורתך, הפרו תורתך, אל תראה, הפרו תורתך של, 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 אבל צריך לעשות את זה. זה בדרג הנמוך. אבל בדרג הגבוה, הרי כשאנחנו מתבונים מסביב, יש לנו הפרת תורה יותר גדולה ממה שאנחנו מכירים? הפרת תורה בצורה מפורטת, הפרת תורה בצורה כללית, איזה, משבועס, יום הביקורי, גם את זה כבר שכחו. סתם חתיכת פרס גדול, שאוכלים עד מלא של... שכחו את התורה של רבי נתן בשביל יום, ממלאים את הכרס. אז כשיש הפרו תורתך כזה...